ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
שירו לו, זמרו לו, ציחו בכל נפלאותיו. אז בגדול צריך להבין שעיון בפרקי תהילים, בפסוקי תהילים, יש להם כמובן זיקה ברורה לצדדים המוזיקליים. אנחנו רחוקים מאוד מהיסודות המוזיקליים הקשורים לעבודת המקדש. עד כדי כך שהרבה מושגים שהם בסיסיים וכנראה שמשמעותם מוזיקלית לא ידוע לנו. תנו דוגמה קלאסית שבקלאסית. למושג המוזיקלי בסדר תהילים שכולם עושים, כולנו עושים שימוש בו ולא יודעים מה זה.
אגיטין, איזה מילה?
עוד פעם?
אגיטין. אגיטין.
קודם כל, מתי אתה בא והשתמשת במילה אגיטין?
כינור.
כינור. כינור. יש כלי שאנחנו קוראים לו כינור. אתה עכשיו יכול לשאול שאלה, האם הכינור שאנחנו מכירים אותו, הוא אותו כינור של המקדש? אז קודם כל יש על זה דיון בגמרא, עם כמה מיתרים, נבל, אלה כלי מיתרים, שיש לנו בערך כיוונים. יש גם ממצאים ארכיאולוגיים מעניינים, אבל מילה שאין עליה ממצא ארכיאולוגי, כולנו עושים שימוש בזה.
סלע?
סלע! המילה סלע. מה זה סלע?
סלע בהי.
כן, סלע בהי. סלע בהי. כמה פעמים ביום אמרת היום סלע? עוד יעללוך, סלע. מה זה? מה זה סלע? מילה כל כך שימושית שעושים הרבה שימוש בה. אז כמובן מסתתרים מאחורי המושג משהו מוזיקלי. שימוש ככה חצי, כמעט הייתי אומר ליצני, יש במצודות דוד, במצודת ציון. ציפור עננה, מין ציפור שכזה, דרור. מה זה דרור? מין ציפור, מין ציפור. כשאמרת תהילים בחוץ לארץ, אמרת תהילים בחוץ לארץ ישראל, שאמרת גיאוגרפיה, אמרת מין, זה משהו שקשור למדעי הטבע, ואתה לא יודע מה זה. אז אתה אומר, סלע, זה מין מוזג, מה זה? זה מפסיק, לא מפסיק. תגיד אם אשר יש בביתך עוד יללוך הסלע. אז יש מי שרוצה לומר שסלע זה לנצח. נו, אז אפשר כבר, איך בדיוק סלע שייך לנצח? אין הסבר לשוני. כמעט הייתי אומר, יש אפילו שרירות בקביעת הדבר הזה. אז מסתתרים מאחורי המושג מוזיקלי. גמרנו את הסיפור. ואם אתה אין לך יסודות מוזיקליים, אז זה נשאר צריך עיון. אז אני כבר לא רוצה לדבר למנצח. אנחנו, יש לנו שימושים מודרניים במושג מנצח. אולי הוא קשור לדבר, מי שאחראי לעמידת הנביאים וכו' וכו'. יש למשל, הסוגיות הללו של עבודת השיר במקדש מופיעות במסכת ערכין. אז שם למשל יש הדגשה שצעירי הלוויים, זאת אומרת ילדים עם קול סופרן, עומדים בין הרגליים של המבוגרים. ושם כתוב כדי לטבל בטף, לטבל, להגיד, לתת טבלין, מה שאנחנו מכירים במוזיקה המודרנית, שילוב של קולות דקיקים עם קולות יותר מבוגרים. אז יש לנו קצת נתונים של, 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 של עבודת השיר במקדש. אבל כמו שאמרתי, גם כינור אני לא יודע, כתוב נבל עשור. מה אתה יכול כמעט בטוח לומר? נבל שיש לו 10 מיתרים. אוקיי, אז יש לך חתיכת ציור, איך הנבל זה נראה? אבל מה צריך להיות הצורה שלו? אז אולי כאן ממצאים ארכיאולוגיים יעזרו לנו בדבר הזה. מי אומר לך שהממצאים הארכיאולוגיים שבמדינה, בארץ, זה גם מוזיקה. אז אמרנו, כל רגע, כל ששון וכל שמחה זה גם מוזיקה. זה מה שהוא שר עכשיו. אבל איך שרו את זה? אז הדברים הללו באמת נשארים לנו סתומים. אוקיי, אז זו שיחה גדולה למשל, אולי כבר פעם לימדתי את זה, פרק י"ט בתהילים. יש לכם, לא, אין לכם כרך א', פרק י"ט בתהילים. השמיים מספרים, שם יש חלק אחד שהוא בשבעה, שבעה פסוקים, וחלק אחד בשמונה פסוקים. למנצח על השמינית. אז זה גם כן קשור לכלי שיש בו שמונה מיתרים כנראה. אז יכול בהחלט להיות, אני מפנטז, אבל אין רע, שהייתה קבוצת לוויים, נניח שעמדה פה, שהיו שבעה זמרים, והיו פה שמונה, וקודם כל מי שנכנס לעזרה וראה את הסיטואציה הזאת, זה כבר דיבר אליו. אז אם אני אצרף לזה את המערל ששבעה זה מספר הטבע, שמונה למעלה מהטבע, אז רגע. הרי זה ברור שהמוזיקלי והמנצח, כשהוא קבע פה שבעה ושמונה, היה לו איזה יסוד מוזיקלי. היה לו גם יסוד רעיוני, שנניח מי שרוצה לשיר על הטבע, השמיים מספרים פודל, זה נמצא בטבע, אז יש פה שבעה זמרים. התורה שמונה, למעלה מן הטבע, תביאו לראיה מטילים עצמו, ששמונה זה שייך לתורה. בלי מערה. עוד פעם.
קריאת השם בערב.
מה?
קריאת השם בערב, קריאת עיניים.
אז מה?
יש שם
איזה... אתה זוכר משהו? אולי שמעת את זה פעם ממנו.
אז לא, מתחלק לחצי.
פרק, אבל תביאו שמן. לא. ראיה שמנה, ראיה הכי גדולה שיש בטילים. לא מצומקת. כשאני אומר, הראיה הכי גדולה בטילים, למה אני מתכוון? לפרק הכי גדול. מה הפרק? קוב יתד. מה יש שם? בכל פסוק, כל אות יש לו שמונה אות, שמונה פסוקים. רצו לשיר על התורה, אז שרו שמונה, ויש מדקדקים שיש שם שמונה מושגים לתורה. פיקודים, מצוות, כל, גם שמונה מושגים, יש מי שאומר אחרת. אז אתה רואה שיש דברים שהצד המוזיקלי, גם הוויזואלי, הוא בעל מסרים. אז אם אחד נכנס לעזרה והוא רואה שמונה, והוא רואה שבעה, הוא הבין שאומרים לו פה משהו. וכמובן שזה, בעשיר הזה רומם את הרוח. הייתם פעם בערב תקליטים? אני לא הייתי, אבל אני אגיד לכם איך אני מתאר לי זה, מה זה ערב תקליטים. רוצים לשמוע איזו יצירה, להגיד אפשר ביצירה. אז הסדר הוא כך נדמה לי, שקודם כל משמיע את היצירה. אחרי שאתה שומע את היצירה מתחילתה עד סופה, מתחילים להשמיע אותה קטעים, 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 ואומרים הסבר על כל קטע וקטע. ואחרי שאתה שומע עוד פעם את כל הבא, עכשיו אתה מבין מה שדיברו. אתה שומע את זה פעם נוספת, אחרי השיעור המורכב הזה. כשאומרים פרק תהילים, אז קודם כל צריכים להגיד אותו. לא מבינים, אבל מתחילים לנתח אותו. מתחילים לנתח אותו, אז לפעמים מוצאים לו את הנשמה. אבל אחרי שמנתחים אותו, אז אתה שומע במכה אחת. עכשיו אתה כבר אומר פשט, עכשיו אתה כבר מבין מה אמור בדבר הזה. אז זאת אומרת שיסודות של, איך אמר החבדי, הפתגם העממי אומר ששני דברים לא מזיקים, קוסטי ופרק תהילים. אמר החבדי בתנאי משותף לשניהם, שזה יהיה חם. קוסטי חם, לאו שמי תה, זה סתם. יש חם, אבל אומר גם פרק תהילים. אבל כדי להגיד פרק תהילים חם, צריכים להבין אותו. וכדי להבין אותו, אז לפעמים אתה מפרק אותו לגורמים, והפירוק הזה לגורמים הוא קשה, אבל אם אתה מעיין בו, אתה רואה? אוקיי, זה הקדמה כללית. מזמור שיר, נגיד מזמור של יום השבת. תביא לי עוד דוגמה שאני יכול להגיד. מזמור שיר.
חוזר הבית.
ודוגמה שלישית. שני פרקים יחידאים בספר תהילים שפותחים במזמור שיר ל. יש שיר מזמור, אבל מזמור שיר. בואו ננתח, היופי, מזמור שיר, למשל, וסועדת המזמור שיר, ונגיד מה בחי. עכשיו בואו ננתח, מה מונח? מה מונח במושג מזמור שיר? כמעט הייתי אומר, מונח פה מושג פרדוקסלי.
ההודעה.
עוד פעם?
ההודעה, יש פה יותר
ההודעה
שם.
סליחה, שאתי אותך מסליח. אתה אומר לי בעיה נכונה לפרק כולו. אני לא יודעת, אני שואל בשני המילים מזמור שיר.
מזמור שיר. שמעתי זה פעם. זה מזמור
זה זמירה. מי שמעתי? הרב שרקי. הרב שרקי? הוא לא שמע אותי אף פעם.
אולי כן.
אני משתדל להכיר את האנשים ששומעים אותי. מזמור שיר. מזמור שיר, זה לא בעוד שני גם, זה כתוב בלטניה. זה מלשון לא תזמור. לזמור זה לחתוך. מה פשט מזמור שיר? מה? שיר, מלשון שורה. זה כתוב בשפת אמת, מזמור שיר. אז קודם כל נבין, איך אני לא רוצה להגיד שירה, אני רוצה להגיד זה, מה אתה אומר? זמרה. מה הקשר בין זמרה לבין זמירה, לבין מזמור?
דוד חטא
שקרא לזמירות. מה שאתה אומר זה גמרא, זמירות היו לי חוקיך, זה סיפור. אבל אני ברגע זה מדבר על עצם המושג מזמור.
קצב.
קצב אומר שאתה שר בקצב מסוים. מה?
הקצב זה צפירות. גם קצב זה
מלשון מקצוב. אולי, אין קצבה, בסדר, אין קצבה. על כל פנים, אתה שר, ואפשר להראות על כמה וכמה פרקים בתהילים, טוב, אין לכם פה תנ"ך, אם יש לנו... תנסו להיזכר בתהילים ממזי. תהילים ממזי, למנצח לבני כל העמים תיקו חפרים ללוקום ברדינה. איך הוא גומר? עוד פעם?
מאוד נעלה.
מה נעלה? מי נעלה? מה פתאום? זוהי דוגמה שאחד שרוצה לשיר, ופתאום הוא נעצר. הוא נעצר כי הוא לא יכול לבטא את כל הרעיון, הוא נבהל. אז הוא זובר, הוא חותך. יש לעיתים שעצם העובדה שאתה לא יכול להמשיך, שאתה לא יכול לנגן, זה מעיד על עוצמה אדירה. וההפסקה, זה העובדה שאני לא יכול להשאיר, זה הדבר הכי. אין לי מילים. אז יש כמה מקומות בתהילים, שאתה רוצה לשיר, ואתה באיזה מקום שהוא חותך. אתה נסוג, אתה שב על תעשה, אתה בולם. אז מזמור שיר רוצה לומר, אני רוצה לומר שיר, אבל אני חייב לבלום. אני חייב לבלום לכבוד השם. אין לי מילים בפה. כשאתה אומר לי מילים, למה אתה אומר? יש פה חוויה. בצורה הזאת, בצורה אחרת, שאין לי כלים לבטא אותה. וזה גופה שאני מבטא אותה במזמור, אני מבטא בזמירה, אני מבטא בהחרטה. עכשיו אני נזכר שזה מופיע, יש לפני, אולי במקביל לבעל התניא, אבל לא ראה אותו, לרמח"ל יש מאמר, אבל שם כתוב שמזמור זה מלשון החטא, זמיר עריצים, הוא מביא כמה ראיות לשוניות לדבר הזה. זאת אומרת שהמושג מזמור שהוא מופיע, למה יש הייתי רוצה לומר, רק מזמור? אני לא יכול לדבר. שיר זה שורה ארוכה, שרשרת, אני יכול באיזה מקום שהוא להמשיך את הדבר. כן.
הביטוי של מזמור, לכן הוא בא לידי, זה בא לידי ביטוי דרך מנגינה שזה מעבר למילים, או אפילו לא זה.
זה הקטע שלפנינו, זאת הבעיה. לכן הקדמתי ואמרתי שהמושגים המוזיקליים, האקוסטיים, לא ידוע לנו. זאת אומרת, איבדנו את שירת הלווים, אולי אתה...
מי? עוד פעם, יכול להיות שיהדות רומא, אולי כן שמרו משהו.
סליחה, אתה מכוון למה חביבי? אתה אשכנזי אתה. אשכנזי צרפתי, חצי. יש מחקר מעניין שתואם. להתחיל ככה. בהלכה כתוב לא לנגן ניגונים של ימים נוראים, ניגונים אשכנזיים, כל ימות השנה. למה? כי זה מעורר את הדינים, זה מעורר. עד כדי כך שהיה לי פעם דיון עם הרב וידר, שנה אחת עבר פה בעל תפילה לשמחת תורה, ואני רמזתי לו, כיוון שאני בגמלאות אז אני לא מתערב, שמנגנים ניגון של ימים נוראים במעריב של ליל שמחת תורה. והרב וידר הורה לו, התפלל רגיל, שתשתיקה. אחרי התפילה אמר, אסור לריב. אז מצאתי, אני זכרתי את זה מימי נעוריי, יש ספר חמוד, מוולוז'ין עד ירושלים. כתב אותו הבן של הנציב, המזרוחניק, הרב בר אילן. הוא היה ילד בן 12 כשאביו נפטר. אבל יש שם זיכרונות, הוא נכד של בן של הנציב ונכד של ארוך השולחן. קיצר, הוא בן גדולים. והוא כתב, הוא אומר, אני זוכר את אבא. שהיה עובר, הוא תיאר ליל שמחת תורה בוולוז'ין. הוא אומר, אבא, היה יהודי כבר בן קרוב ל-70, עבר לפני התיבה, בניגון של ימים נוראים, וכל הישיבה כולה ליוותה אותו. אז גמרנו, הרב וידר, אמרנו בוולוז'ין, גמרנו את הסיפור הזה. אז כבר הורה זקן. שמחתי שהמנהג חזר לתקנו. ההמשך שם של הרב בר אילן, אני לא יכול לעמוד בזה. שיהיו לעלינו, בליל שמחת תורה, פתחו את ארון הקודש, והנציב נפל, השתחבר. בחמת דבקות. וזה הרב בר אילן מספר, הוא עמד על ידו. אז זה לא שמעתי שיש, אולי זה עוצמה כזאת שרק יהודי כמו הנציב יכול היה להרשות לעצמו את הדבר הזה. מרוב שמחה, אז זוהי דוגמה של מסורת של זמר. אז אי אפשר להשאיר את הניגונים של ימים נוראים, אבל יש ביסוד הזה שימים נוראים, מה שנקרא ברוסית, נו, סקרבובה. אתה גם רוסית לא יודע? סקרבובה זה המוסחאי. אני גם לא יודע רוסית, אבל אני יודע שדיברתי פעם עם זיקנה החזנים, אז אמרו לי זה סקרבובה. זאת אומרת, ניגונים תקניים על פי איזה מסורת. הניגון של קדיש, נניח, בתפילת ימים נוראים, הניגונים של כל נדרי וכו'. אז יהודי אחד עשה מחקר, מאיפה הגיעו הניגונים האשכנזים הסקרבובאים, זאת אומרת, אותם ניגונים מסורתיים. יהדות אשכנז טוענת שהמהר"ל היה בעל תפילה, והוא הנהיג את זה. אוקיי. אז אם אנחנו על הגיבנה של המהר"ל הולכים גם עם זה, ומאיפה הגיע המהר"ל? אז יהודי אחד עשה חשבון, מה שאתה התחלת להגיד כל כך, אם לא קראת את זה, אז קלעת בול. היהודים שגלו מירושלים בימי הרומאים הם גלו, היו כמה גלויות, אבל היה יישוב יהודי ברומא בימי הבית. דוגמה מפסחים, תודוס ישראל, יש כמה דוגמאות, זה פשוט. והיהודים ישבו על יד הנהר הטיבר ושמרו על מסעות. הם יהודים שהיו בירושלים והם שמעו, אולי היו ביניהם גם לוויים, והם שמעו את הניגונים של המקדש. הם הגיעו לרומא, אז הם המשיכו את הניגונים שהם זכו מהבית. זה מושכם. נדמה לי, היגיון. הם התגעגעו למקדש, הם זכו מה שהם שמעו. זאת אומרת שבמשך מאות שנים, ברובע היהודי שברומא נשמעו הניגונים. היה גוי אחד, קראו לו לותר, זה שהמציא את הפרוטסטנטים וכו' וכו'. כשהפרוטסטנטים, דיינו אלה שפרשו, האפיקורסים של הנצרות, אז הם אמרו שהנצרות עזבה את הדרך האמיתית, והם רוצים לחזור אל המקור. אז הם אמרו, אז לותר והבנדה שלו הלכו ליהודים וקיבלו מהם כל מיני ניגונים. אז הם ביקשו מהם הניגונים הרציניים שנשארו. זאת אומרת שבאיזה מקום, לפי התיאוריה הזאת, הפרוטסטנטים במשך מאות שנים שימרו את הניגונים הללו. אחר כך זה התגלגל איכשהו חזרה ליהודים. על כל פנים, יש מחקרים מעניינים שמוטיבים בניגונים המסורתיים של יהדות, וכמובן שהחוקר היה אשכנזי ולכן הוא טען שהוא האותנטי. אני מתאר לי שיקום אחד תימני ויגיד שהם שמרו את זה. אז זאת אומרת שבאיזה מקום שהוא הם שימרו את היסודות של המוזיקה הזאת. הווה אומר ששירה כזאת, אנחנו שוב לא יודעים בדיוק את הצינורות שבהם הדבר הזה התגלגל, אבל אנחנו יודעים שיש ניגונים יסודיים. חלק מהם בנוי על בלימה, רוצה להגיד ושותק. לעומת השיר, מזמור שיר זה הרכבה. יש מה שנקרא משקה חמוץ מתוק. חמוץ מתוק. כולם יודעים שיש חמוץ מתוק, רוצה לומר, יש יסוד של חמיצות במשקה הזה, ויש יסוד של מתיקות. מתיקות גדולה מדי, לא טוב. חמוץ אי אפשר עושים איזה קוקטייל. קוקטייל של חמוץ ומתוק מיוחד במינו. קוקטייל של מזמור שיר, אני רוצה להביע, אני רוצה להגיד, אני רוצה לשיר, אבל מהדר גאון הוא זו אני מפחד, אז אני בולם. שירה שיש בה יסודות של בלימה, ויש בה יסודות של התפרצות, אם אתה מאזן את המרכיבים האלה, יוצא לך מזמור שיר.
גילו בירדה.
עוד פעם?
גילו בירדה. גילו בירדה.
משהו כזה. אז באיזה מקום שהוא, ההרכבה הזאת זה מזמור שיר.
מה
שבמזמור
לא
רק
מזמור שיר?
לא הבנתי.
גם במזמור יש הרי שירה
את
זה.
אבל יש שירה של בול... שירה שאני אומר מפני שאני מפחד. זה מה שאומר גילו ברעדה. זאת אומרת, שמעת את השירה שלי? אז שמעת, שמעת איך אני מבטא את הפחד שלי, איך אני מבטא את הרתיעה שלי. כשאתה נפגש עם יהודי חילוני, אתם רחמנות הדתיים האלה. הדתיים, איזה דתיים אתם? יש לכם עונג שבת, לא לעשות, לא לעשות, לא תזה, לא תזה, לא תזה, לא תזה. נו, עכשיו אנחנו נשאל אותו, טיפש לי, אתה יודע מה זה עונג שבת? הרי את, אז הוא אומר, אני לא מבין, הרי כתוב, כל הזמן כתוב, אל תעשה, אל תעשה, למה תת מלאכות, גבעות? אז יש לכם עונג שבת? עונג שבת שלנו בנוי מלא תעשה, מעשה. איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? בתורה. נכון. זכור ושמור. זכור זה קום ועשה. קידוש, יין, לעשות. שמור זה לבלום. שמור זה להירתה. שמור, ישמר לך פן. שמור וזכור בדיבור אחד. אז הפשט הפשוט של המחילתא הזה, שבדורות ראשונות הוא זכור, מה כתוב פה רעיונית? שבת זה קוקטייל של עשה ולא תעשה. כשאתה אומר ליהודי חולוי, רחמנות עליך, אתה יודע את העונג, את איזה עונג שבת יש לי? אתה יודע איזה עונג שבת יש לי שאני אוכל את הדגים, אז אני מתחכם איך שלא יהיה בוירר, ואיך שאני, וכל מה שיש באוכל, כל הדברים, אני כל הזמן לא, 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 אבל איזה עונג שבת? אז איך אתם? מה אני יכול להגיד כזה ליהודי רבי? יש לי רק עץ אחד. בוא תארח את זה פעם בשבת, ואתה תארגן מה זו עונג שבת. ואתה תראה איך, איך, איך ההרכבה הזאת של זכור ושמור עובדת. זכור. זה מה שהרמב"ן אומר בזכור ושמור, שזכור, כל יסודת של זכור זה בקום ועשה, וכל יסודות של לאווים זה בשמור. שמור וזכור בדיבור אחד, זה לא רק פיוט. זאת אומרת, זה, יש פה איזה יסודות של הרכבה. זהו מזמור שיר. מזמור שיר ליום השבת, כי ביום השבת יש את היסודות של העשה, את היסודות של העונג.
ובית המקדש?
אה, פיין! עלית על הגל. אז הוא שואל, הרי עוד פרי אחד בתהילים יש מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. יש מצווה, אדדם עד בית אלוקים בכל רינה ותודה. רוצים ללכת אל המקדש, לרוץ אל המקדש, לבוא אל המקדש. אמר לי הרב אושפיזאי, היה רב של נחלת גן עם יד רבת גן, הוא מזיקני תלמידי מרכז. בשעתו היה ועדת הכותל. בוועדת הכותל, לא חשוב עכשיו אחרי הפרעות ב-29, קבע כל מיני כללים, והם שאסור לרקוד על יד הכותל. כי הרבושים טענו שזה חוץ, וזה כתוב בדבר המלך, סתם דבר, דבר המלך במועצתו, זה התקנות של המנדט הבריטי, שהמלך, קינג דיוויד, קינג ג'ורג' החמישי חתם עליו. שם כתוב, בקידוש לבונה מותר לרקוד. כי הם טענו שלא, היהודים טענו שזה חלק מהטקס הדתי, אז הטרדישן, הרגלים סידרו את הדבר.
יש לנו רגלים.
זה אין לי את זה. אז אמר לי הרב שמיזאי שהיה חול המועד סוכות, והם הלכו לכותל, ועשו ריקוד, שמחת בית השבעה. אז הוא בא לרב קוק ואמר לו, היינו בכותל ורקדנו. אז הוא חשב שהרב יהיה מבסוט שבאיזה מקום שהוא סידרו את הבריטים. אמר לו הרב, רקדתי בכותל ומורה מקדש. מה הוא היה אומר עלינו? אז הוא התכוון לומר, הרב קוק לא העלה בדעתו שיש אפשרות לרקוד על יד הכותל מחמת מורה מקדש. מורה זה שב על טייסה, מורה זה רתיעה, מורה זה לא ללכת. יש ליד המקדש קוקטייל. אני רוצה ללכת לבית המקדש, ואני נמנע מללכת לבית המקדש. החמוץ המתוק הזה, איך עובדים? ואיך זה, מאיפה זה התחיל במקדש? פרשת שבוע שעבר. עוד פעם? אז מה? אתה בכיוון. אתה לא היית, אתה לא היית, מה?
אברהם שהוא הפעיל וה...
לא היית בחדר של הרב ליפשיץ, יש שם איזה כתבה מתוך פחד יצחק. אברהם הוא חסד, אברהם הוא התפרסות, אברהם הוא אהבה, זרע אברהם הוא אבי, אברהם הוא מקרב את כולם. יצחק, גבורה, יראה. השם כתוב, כשאב ובנו הלכו להר הבית, אז נתקדש הר הבית. הר הבית יסודו באהבה וביראה, יסודו בפחד ובחסד. כן.
זה
בערך כמו שאני
יחדה
ויש חומרה
יחדה.
בוודאי, בוודאי.
וגם מה שכאן שרב קוק כותב פה על ילדת הידעתי כי ירד אותי מתי. לאברהם אומר עירה.
נכון. כשאברהם היה אוהב זה ידע קודם. אבל כשאברהם המושלם יש לשני הדברים האלה, אתה ידעתי כי יר לו עם אדם. על כל פנים, אז יש לפי זה, אם אני צודק, אז יש רק שני פרקים. שמתחיל מזמור שיר לה, מזמור של יום השבת, מזמור שיר חנוכת הבית. ושניהם בנויים מהזמר, לא תזמור, מהבלימה ומהשאיפה. כי גם בשבת וגם במקדש יש את שני היסודות הללו. זאת אומרת, גם הזמר וגם השיר המיוחד הזה. אז הרבה הלכות, כמו שאמרנו, גם בשבת וגם בעבודת השם הם מורכבים מן הדברים כגון אלה. אז, נו, ואיפה זה כתוב בתורה? פעמיים. אני חושב זה הפסוק היחידי, חצי פסוק מופיע בתורה פעמיים.
על המקדש?
גם על השבת.
מורה ועירה
לא אמרתי מורה, שבת ומקדש. פסוק מפורש בראש פרשת קדושים ובסוף פרשת בהר. עוד פעם? את שבתותיי תשמעו, מקדשי תיראו. מה שהיה, אז חז"ל למדו כל מיני דיונים לגבי עבודת המקדש בשבת וכו'. פשט, את שבתותיי תשמעו, מקדשי תיראו. הנה לך ששבת המקדש זה אותו יסוד, זה מופיע. פעם אחת מופיע בפרשת קדושים ופעם שנייה זה מופיע בסוף פרשת בהר. אז באמת אבן עזרא כבר שאמר מה זה נעזוב עכשיו אם שבתותיי זה שמיטה כי זה סוף פרשת בהר וכו' וכו'. אז יוצא שהרעיון הזה ששבתותיי תשמור זכור ושמור, אהבה ויראה, כל אותם המושגים עשה ולא תעשה, רתיעה וכו', כל זה מופיע בה. זה היסודות, טוב, זה באמת שיחה גדולה בפני הזמן, עם עוד הרבה מושגים. אז עכשיו בוא נקרא את הפסוק. אז מה כתוב בפסוק? שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו. אז מה אתה רואה? שיש למעשה, לפני שאנחנו מתחילים לקרוא את הביאור, מה? רק עצם הפסוק הזה, אגב, באיזה נסיבות הפסוק הזה נוסח? זה כבר אמרתי, אני חושב, באחד שיעורי ההקדמה. באיזה... עוד פעם?
זה
ההתחלה
של שירת הנביאים.
עוד פעם.
ההתחלה של שירת הנביאים.
מה זה ההתחלה, אתה צודק?
סליחה.
מה?
חנוכת המקדש.
לא בחנוכת המקדש, אלא בחנוכת העבודה. בדברי הימים, בספר תהילים, זה קשור כבר למבנה ספר תהילים. אני אגיד עוד כמה יסודות כללים. יש בספר תהילים, מה שהגמרא קוראה, מזמורים יתומים. מה זה אומר? זה לא מזמורים שיתומים צריכים להגיד את זה. עוד פעם? שלא יודעים את המחבר. אין לו אבא. אשרי יש בביתך. קודם כל, זה לא התחלה של מזמור. איך התחלה של מזמור? תהילה לדוד, אז יודע שדוד הוא המחבר, שמו חתום עליו. אתה יודע שיש לעיתים שגם הנסיבות בהם הוא מתחבר לא ברורים. אבל בוכי נפשי את השם, לא יודע מי המחבר. אז זו אומרת הגמרא בפסחים, שספר תהילים חובר על ידי עשרה זקנים. וכל מיני, ויש כמה גרסאות הרשימה של הזקנים האלה. בשיר השירים רבה, במדרש, יש רשימה של מחברי תהילים. בלשון חז"ל, עשרה זקנים, זאת אומרת, סמכות. אז בשיר השירים רבה, שיש שם מניין שאחד מהם, שהוא לא מופיע במקורות חז"ל, אחד מהם זה עזרא. כתוב בורת. לא, על פי זה כמובן. זאת אומרת, שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון. אז כשאתה לומד את זה ואומר, מי שילמד לא יודע את הגמרא הזאת. אז הוא יגיד, דוד המלך, נו, אז יש איזה פטנט אנטיביוטיקה. וואח הקדש, וואח הקדש. לא כל כך פשוט.
על נערות
בבל. על נערות בבל. שם יתום, לא כתוב. אבל אם אתה שומע, אז אתה יכול לפרש נערות בבל כפשוטו. וממילא גם שיבת ציון כפשוטו. אתה לא נזקק ל... זאת אומרת, מי שראה את החורבן, ומי שראה את בית שני בהיבנותו. אוקיי. אז יש עשרה זקנים, חלק מהם לא מזוהים. אסף. אסף. מה אסף? לא יודע מה. אתה יודע מה אתה אסף. בני קורח זה בעיה לא פשוטה. כי מי זה קורח? אנחנו יודעים. שהוא היה לוי, זה כתוב. אז בני קורח זה יכול להיות ה... סיפרתי כבר כמה פעמים, המלמד בחדר הרגיש שלא עוקבים אחריו. אז הוא אומר, איפה עומדים? אז הוא לא פה. בני קורח. הוא לא יכול למקד את זה. בני קורח יכול להיות עוד במדבר, ויכול להיות שנים מרובות אחרי זה. אז בני קורח זה הלוויים שהתייחסו למשפחת קורח. כי היו את זה בזה גם... כן, בבקשה.
כל המזמורים הם כולם באותה רמת קדושה, אותה רמת זה, הם מדברים כמו, לא יודע, זה ברוח הקודש, זה לא,
כאילו הכל... מה אותם, מה רוח קודש?
מה שאמרנו, שאולי חלק ברוח הקודש, חלק לא...
אני אמרתי דבר כזה.
שבורחים
אתם להגיד את הידור. תראה, 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 יש פה בעיה, מה ההבדל ביניהם? יש לזה גם השלכה טכנית, וכמעט הייתי אומר גם השכחה קריחייתית. זה הסוגיה בגמרא, מניחים נביאים על כתובים, כתובים על נביאים. אז התורה לעולם היא במדרגה. מה היחס בין התורה לבין הנביאים לכתובים? מכנה משותף לכולם, כולם נאמרו ב... יסודות רוחניים למעלה מהקונבנציונל. ככה אני אומר. אני לא רוצה להיכנס להגדרות מה זה רוח הקודש ומה זה... אבל הכל, זה לא בצורה הסטנדרטית המקובלת. יש הבדלי קדושה בין החלקים השונים שבתנ"ך. מה שאתה אמרת, אני לא חושב ששמעתי פעם, בוודאי אף פעם לא אמרתי את זה. שיש הבדלים בדרגת רוח הקודש של מזמורי תהילים. בבקשה?
שואל, אם יש איזשהו הבדל בין מי
שגדל
בפרגות שלהם, בין עשרת אנשים?
בוודאי שיש הבדל, רק אני לא מחלק ציונים, אני לא יודע. עשרה זקנים אמרו, אז... סליחה, מה כתוב בתהילים פרק צדיק? תפילה למשה. אתה שומע את זה, משה רבנו לכל הדעות היה בדרגה הכי גבוהה של דרגת הגילויים, הראיה שניתנה התורה על ידו. במקרה של המזמור הזה, מה אתה יודע להגיד עוד יותר עמוק? תפילה למשה, רואי את זה לא אמר, זה ביטוי שמופיע בתורה, זאת הברכה שברך משה איש האלוקים. אני יכול להגיד לך, אני מפחד להיגרר בלשון ולהתחיל, כמו שאמרתי כמה צריך. אתם זוכרים מה כתוב בתפילה למשה? מה התוכן של המזמור? מילה.
מוות.
עוד פעם?
מוות.
יופי, אפסו את האדם. תפילה למשה איש אלוקים. אז יש שם כל התיאור הזה, משנותי נשיים של השמונים. כתוב במדרש, מויש רבנו, בזין אדר, יום האחרון של חייו, היה יום מלא אירועים. אם היה לו עיתונאי, היה מלווה אותו, מויש רבנו כל... עסק שם בפעילות רבה מאוד. קיצר, מתקרב הלילה, נגמר הזין אדר, יצאת בת קול ואומרת, מויש רבנו, תהרוס את החבצים. עוד יש לך עוד כמה דקות, כתוב במדרש, יצא מתחול ואמרה, יש לך עוד חצי דקה. אומרים חז"ל שהניח משה ידיו על שתי זרועותיו ואמר לבני ישראל, ראו אחרית בשר ודם. בומבה. תראו, גם אני הולך למות. מוישה רבנו, ברגעים האחרונים שלו, אני חושב שזה גם סיפור שפעם סיפרתי את זה. רבי ישראל מסלנט, מחולל תנועת המוסר, לעת זקנתו היה בודד. הבן שלו לא היה... אז התלמידים לא רצו להשאיר אותו בערב. הכרתי את הנכד של התלמידים האלה. זאת אומרת, זה סיפור, הוא נפטר בתפרש ג'. עם הדור השלישי הרביעי אני מכיר. אז הם שכרו יהודי זקן שיעלו איתו בלילה. זה היה בחפי שבט, תפרש ג', זה יום הפטירה שלו. אז בלילה הרגיש רבי ישראל שהוא עומד לצאת נשמתו. אז הוא עשה חשבון, אני אגיד העובדות, את העובדות. והוא נפטר. בבוקר שהוא גילה שנפטר, באו התלמידים ותחקרו את הזקן, איך הוא נפטר, מה הוא דיבר? היהודי היה פשוט, אז הוא אמר, לא יודע, כל הלילה הוא דיבר איתי שלא צריכים לפחד להישאר עם גופה של מת. וכך הוא מת. לא יודע מה הוא רצה. אמרו התלמידים, גוואלד, גוואלד, גוואלד. מה גוואלד? רבי ישראל היה מאוד מדקדק בבין אדם לחברו. והוא הרגיש שנשמתו עומדת לצאת. והוא חשב, אני אפטר מן העולם, היהודי הזה יהיה לבד איתי בלילה, אז הוא יפחד. רבי ישראל מבחינת ההלכה פטור, במתים הוא חופשי. רבי ישראל כגופה לא חייב במצוות. אבל הוא חשב, גיבלת, אבל יהודי אחד, הרי יפחד בגללי. הוא ויתר על קריאת שמע, הוא ויתר על וידוי, הוא ויתר על הכל. הוא כל הזמן דיבר עם היהודי, לא צריכים לפחד מלהישאר עם גופה של מת. אז התלמידים יצאו מהכלים, עד איפה הדקדוק במצווה של רבי ישראל מגיע? שגם אחרי מותו, ותלמידיו, אחד מהתלמידים זה היה סבא מכלם, אז הייתה לו איזו דודה זקנה, הייתה קשת הליכה. כשהוא נפטר, היא הגיעה ללוויה במרכבה. אז שואל אותה, מה, כל כך קשה לך ללכת? אז היא אומרת שאיך שנודע שהוא נפטר, בא אליה עגלון ואמר לה, היהודי הזה שנפטר, שילם לי לפני מותו, שכשהוא ימות, אני אבוא לקחת אותך ללוויה. שמעת? אז הוא עשה חשבון לזקנה הזאת, רוצה ללוות אותי, אני אמות, אז הוא היה לו קרוש לשלם לו, שיבוא. מאיפה כולם למדו את זה? מוישה רבנו. מוישה רבנו שם ידיים ואמר, ראו אחרית בשר ודם. אז מוישה רבנו הושיר לדורות. עכשיו אתה שואל, תפילה למשה איש האלוקים? זה המזמור שכתוב, וזאת הברכה שברך איש אלו לפני מותו. מה מוישה רבנו אמר, חוץ מהברכה שכתובה בתורה? הוא אמר את המזמור הזה על אפסות החיים. אז הוא אומר, תראו, מה שהמדרש אמר, ראו אחרית בשר ודם. זאת אומרת, אותו יסוד שמופיע פה בזמר, במזמור, אמר המדרש במשפט אחד. אז יש מוישה רבנו של התורה, וזה דרגה אחת. ויש מוישה רבנו של דרגת תהילים. כשמוישה רבנו אמר לציפור האשתו שהוא היה רוצה לאכול ארוחת ערב, אז זה הפך להיות דאורייתא. זה הפך להיות דברי תורה. מוישה רבנו, הוא דיבר גם... אז זאת אומרת שלכן התשובה שלך היא לא כל כך... התשובה שלה היא מורכבת. זאת אומרת שיש דברים שהם בדרגה אחת, אבל אני לא אמרתי, אם אתה כך הבנת, אולי אתה צודק, שעשרה זקנים שעסקו בחיבור ספר תהילים היו בדרגות שונות של גילוי. אבל אני אינני יודע מהם הדרגות. במקרה של תפילה למשה איש האלוקים, גם בגלל הזהות, זה לא מזמור יתום, זה תפילה למשה איש האלוקים, ואני יודע וחז"ל אמרו שמשה רבנו נקרא איש האלוקים רק ביום מותו, כי זה תואר יותר מדי חשוב כדי שנשתמש בו. ביום מותו היה משה רבנו מחציו ולמעלה אלוקים, מחציו ולמטה איש. אתה חוזר בך, אמרת לי ביקורת. מי הוא זה שיכול להגיד ביקורת על חז"ל? חז"ל. חז"ל, אבל כיוון שלא ידעו להגיד חז"ל, אז מה פה ביקורת? שטייט, זה כתוב. במקרה הטוב אתה יכול לומר, צריך עיון. אני לא מבין אותו. נו, ככה, זה ענבה. יהודי אחד בא, בא לגאון, לגרא, ואמר לו שיש לו איזה קושייה. והוא לא יכול ללמוד על הקושייה הזאת. הגרא שמע את הקושייה, אמר לו, סע הביתה, תסתכל בתוספות במקום פלואיני. נסע הביתה, הוא רואה התוספות, זה בכלל לא בנושא הזה. אז הוא בא לגרא ואמר לו, מה הרב רצה? אז הוא אומר, התוספות נשאר שם בקושייה. ואף על פי כן יש תוספות אחרי זה. מה אמרת שאתה לא יכול ללמוד? יש קושייה, אין תשובה, הולכים מעלה. אז מה אתה אמרת לי? יש צריך עיון כזה, צריך עיון. אז מי אומר שאני אפסיק ללמוד?
אבל יש פטנט אבל, לא...
יש פטנט לא ללמוד, זה הכי טוב. החסר פטנט עם הנוכחי, באיזה מקום שהוא... על כל פנים, חלק מהצניעות האינטלקטואלית, כבודו יודע מה זה, חלק מהצניעות האינטלקטואלית, אני לא יכול להבין, אני לא יכול להבין. אני אלמד עוד שנה או שנה, אולי אני אבין יותר מזה. צריך עיון, צריך עיון, צריך עיון גדול, צריך עיון גדול, בסדר. אז צריכים להרבה, אין לי זמן לעיין, אז זה נשאר לי צריך עיון. תודה רבה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.